שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום ברכה, שלום לצופים.
והנה, אנחנו כבר בפרשת צו, פרשה שנייה ספר ויקרא.
אכן.
למה להפריד? למה פרשת ויקרא, פרשת צו? מה הביג דיל? מה ההבדל?
כן, מדוע שתי פרשיות על הקורבנות? הרי זה אותם הקורבנות, כמעט אותן ההלכות.
רק סדר שונה.
כן, סדר שונה, קצת פרטים פה ושם, אז לכאורה בשביל מה? שתי עריכות כביכול של פרשת הקורבנות. אנחנו רואים בעצם שמבחינה סגנונית, פרשת ויקרא ופרשת צו בנויות על, אפשר לומר, על עולם רוחני שונה לגמרי. פרשת ויקרא מתחילה מהיוזמה של האדם. אדם כי יקריב מכם. כלומר, יש איזו התעוררות ספונטנית של האדם, הוא רוצה לעבוד את השם. פרשת צו זה צו. צו את בני ישראל. אתה חייב, לא שואלים אותך שאלות, אתה צריך להביא. כלומר, זאת גישה שבה אני נמצא תחת העול של החיוב. ואם תשים לב, גם ההבדל הוא בין תורת משה לתורת אהרון, כמו שמצאנו כבר בספר שמות, שויקרא אל משה, משה הוא האדם שמייצג את הספונטניות העברית, לעומת פרשת צו זה צו את אהרון ואת בניו. זאת אומרת, אהרון, הקורפוס הכהני, הוא האחראי על סדרים של כפייה, של חינוך וכדומה. ולכן אפשר לומר שההבדל בין ויקרא לצו זה מה המוטיבציה שלי להביא קורבן. בפרשת ויקרא מניחים שאני מלכתחילה אינני חוטא, אני מלכתחילה מתקרב. אם גם חטאתי, אז יש אפשרות להביא קורבן של חטאת ואשם, אבל זה בסוף. לעומת זה בפרשת צו, קורבן השלמים שאנחנו מוצאים אותו בספר ויקרא, בפרשת ויקרא במקום של כבוד, אחרי העולה והמנחה, הקורבן השלמים שבו האדם מוזמן לשולחנו של מקום, הקורבן הזה בא אחרי החטאת והאשם בפרשת צו. כלומר, בפרשת צו מניחים שאתה קודם כל צריך לחפר על החטאים. כל זמן שאתה לא הבאת החטאת, לא הבאת האשם,
אנחנו לא... קודם כל תפסו אותך יצר האדם רע מנעוריו.
בדיוק. יש יחס הרבה יותר פרגמטי. אנחנו לא כל כך מאמינים ביכולת שלך לאכול בקדושה. אז שמים את השלמים בסוף.
אז רגע, אתה יודע מה זה מה... כשאתה אמרת את הדברים, אתה יודע מה האסוציאציה הראשונה שעלתה לי? חשבתי על איש האמונה של הרב סולובייצ'יק ועל החלוקה של פרק א', פרק ב' בפרשת בראשית. בין האיש עם הייעוד והאיש הגשמי. כן. וגם פה, זאת אומרת, בפרשת כן. ויקרא זה האיש עם הייעוד, האיש שמבקש את האמונה, פרשת צו כבר מתייחסים לאיש, לרובד המציאותי.
בוודאי, בוודאי.
זאת אומרת, גם פה אפשר לראות את אותה תמונה שלמה
בוודאי, אלא שכאן נותנים לך איזשהו עידוד. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. כלומר, אנחנו מאמינים שבמעמקי הלב שלך, גם כשאתה נופל, לאן שאתה נופל, איך אומרים חסיד ברסלב, גם אחרי כל מה שעובר עליך, אבל בכל זאת, במעמקי הלב יש אש תמיד. יוקדת, שנשארת, הסגולה הישראלית.
הייתי אומר שאפשר לומר על הפרשנות הדתית, לפני התוכנית גם דיברנו משהו על אכילת לחם קודש אצל אינדיאנים, בתפיסה כן. שלהם, בתפיסה הגויית. ומה שנראה בפרשנות הפרשנות הזאת שלוקחת שני חלקים והופכת אותם לשלם, כמו פרשת ויקרא, כמו א' ב' בספר בראשית, שזה תפיסה קוביסטית של המציאות. כלומר, הרעיון הכללי, הרעיון, אתה לא יכול להסתכל עליו, הוא לא, אנחנו תלת ממדי, הוא ארבע ממדי, חמישה ממדים, כדי להקיף את כל הרעיון
בוודאי,
הדתי.
בוודאי, העולם הוא עולם דיאלקטי. כלומר, אתה אף פעם לא כולך בויקרא או כולך בצו. אתה צריך לקרוא את שתי הפרשיות.
אז אני רואה את הפני, יכול מכאן ויכול מכאן.
בוודאי, מזה ומזה הם כתובים.
יכול להיות שזה הרעיון של יחזקאל
על
מרכבה, עם הפרצופים השונים, גם לגבי הפרשנות. עכשיו, בפרשה הזו מופיע, מעבר לסדר של הקורבנות, שיש גם את קורבן חדש, מופיע קורבן מילואים.
כן, המילואים. זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם, ולמילואים ולזבח השלמים. מה זה קורבן המילואים הזה?
צריך לבוא עם מדים.
כן, לא, ודאי. ולא עוד, אלא שהוא באמת לא מופיע בסדר של הכתוב, אז לכן יש מי שאומר שזה מנחת חביתין של כהן שנכנס לעבודה, אבל בכל זאת, העיקר חסר מן הספר. אני חושב שחייבים פה ללכת לפי השיטה של הרב פרופסור דוד צבי הופמן, זיכרונו לברכה, שאמר בעצם קורבן המילואים זה הקורבן שבפרשת תצווה. בפרשת תצווה, שם יש תיאור של הקורבנות שאהרון ובניו צריכים להביא ביום המילואים שלהם, כשהם נכנסים לעבודה. וכנראה בעצם פרשת תצווה ניתנה יחד עם פרשת צו עוד לפני ויקרא. ובעצם כשמשה בא לכתוב את הפרשיות בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, החלק של המילואים תשים בספר שמות, שם מדברים על הנצח. וכל הקורבנות שנעשים במהלך החיים, כלומר כתאונה, אפשר לומר, זה תשים בספר ויקרא. מה הדבר הזה בא ללמד אותנו? שבעצם הפסוק, הפסוק שבו מוזכר קורבן המילואים, בעצם מתייחס לפרשת תצווה. כך שיש לך תרומה ותצווה, ויקרא וצו. כשההמשך של פרשת תרומה זה ויקרא, ההמשך של פרשת תצווה זה צו.
ומילואים אנחנו לומדים מכאן, פעם ראשונה
מוזכר. באנו למילואים.
באנו למילואים, כן, עם הקורבנות. מדובר בפרשה, שוב, על התפקידים של אהרון ובניו, למשל הנושא שבעת ימים בפתח אוהל.
כן, מאוד תמוע מאוד. כן, יש שם עריכות גדולה של התורה, שבעצם חוזרת על כל הפרטים של פרשת תצווה, כיצד להכין את אהרון ואת בניו לעבודה. כן, כל כך הרבה פירוט, אבל יש שם איזה פרט שבאמת, שם מודגש מאוד. שבעת ימים חייבים אהרון ובניו לשבת פתח אוהל מועד. הם לא יכולים להיכנס לעבודה. באותם שבעת ימים, הכהן הגדול בפועל הוא משה רבנו בעצמו. מה רוצים מהם? רוצים מהם בעצם לחוות חוויה של שבעת ימי בראשית. כלומר, המקדש הוא ההשלמה של שבעת ימי הבריאה. יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, והיום השביעי. והיום השביעי, לפי מה שלמדנו בפרשת בראשית, זה בעצם ההיסטוריה האנושית. המקדש הוא כבר ביום השמיני. הוא בעצם ההשלמה של סדר הבריאה. אז כדי להיכנס למקום שהוא מבחינת יום השמיני של בריאת העולם, אתה צריך באופן תמציתי, אתה ובניך, מדובר על אהרון הכהן, צריכים לשבת פתח אוהל מועד, לסכם את כל ההיסטוריה מבריאת העולם עד עכשיו, לפני שנכנסים אל הקודש. עכשיו, מה שמאוד מעניין זה שבמשך ההיסטוריה, מי שאומר מה לעשות, זה תורת משה. ויעש אהרון ובניו, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו. רש"י אומר שם, מגיד שפחו של אהרון שלא שינה. ימין ושמאל, מה? וכי יעלה על הדעת שאהרון ישנה מהציווי של משה? אלא שרואים שלקראת היום השמיני, הכהונה מתמרדת נגד השלטון היחיד של משה. מה שיבוא לידי ביטוי אחר כך, בנדב ואביהו, שביום השמיני כבר לא רוצים לשמוע למשה. אבל במשך שבעת ימים של הבריאה, אנחנו נאמנים לתורת משה באופן מוחלט, לקראת זמן שבו אנחנו נתעלה, כלומר, איך אומרים, מצוות בטלות לעתיד לבוא. תורת משה מקבלת צורה חדשה ביום השמיני של בריאת העולם, שהוא בעצם העולם הבא, באופן תמציתי נמצא במשכן.
לא, אבל אנחנו יודעים גם אחר כך מפרטים אחרים בהיסטוריה, שיהיה מתח בין בני משה לבני אהרון, בין הלווים לכהנים.
בוודאי, בוודאי. גם פרשת קורח כבר אנחנו רואים את זה.
ויותר מאוחר גם היסטורית, הלווים יותר שולט בממלכת ישראל, בממלכת, והכהנים הם נמצאים.
בוודאי, גם הכהנים מול החכמים. הרי בעבודת יום הכיפורים נאמר במפורש שזקני הסנהדרין משביעים את הכהן הגדול שלא ישנה. והוא בוכה והם בוכים על זה שהם חשדו אותו וכו'. זאת אומרת, יש איזשהו מתח בין תורת החכמים לבין תורת הכהנים. ואנחנו מצליחים איכשהו במשך שבעת ימים, דיינו שבעת ימי ההיסטוריה, להתגבר על המתח הזה. ביום השמיני כבר הדברים עשויים להתפרץ, וזה בעצם היה הפיתוי הצדוקי, כשהכהן הגדול נמצא לבדו בינו לבין עצמו בתוך קודש הקודשים, שהוא לא ירצה לשמוע לחכמים. אני חושב שגם זה הביטוי שמה משביעין אותו. מה זה להשביע? מלשון שבע. כלומר, רוצים לחבר אותו אל שבעת ימי הבריאה.
משביעין אותו מלשון שבע. עכשיו אני אקח אותך למקום פחות מהותי משבעת ימי הבריאה, שבעת ימי ההיסטוריה, אל עניין החבל והחלב והדם. האיסור על החלב והדם. מה מקורה? אוקיי, אדם כבר שמענו, אדם הוא הנפש. החלב, מה איתו?
כן. החלב זה החלק השמן ביותר של ה... של הבהמה. זאת אומרת, זה איפה שהעושר הגדול של הבהמה בא לידי ביטוי. כי הרי כל השאר זה איברים נצרכים. כלומר, חייבים שתהיה קיבה, חייבים שיהיה לב, ריאה, מוח, עיניים. והחלב, זה מראה שהבהמה היא באמת שמנה. זה התוספת, זה המיותר. כל חלב לשם. כלומר, חלב זה החלק היותר משובח של הבהמה, והאדם צריך לדעת שהדבר היותר נעלה, את זה הוא נותן לזולתו. במקרה הזה, לבורא. אבל זה כלל גדול. התורה יכולה להינתן רק למי שמסוגל לתת את הטוב ביותר, דווקא לזולתו ולעצמו.
אז מה החיבור עם אדם? אדם הוא לא החלק הטוב ביותר של הבהמה.
אז החלק היותר חי. החיים נמצאים בנפש, הדם הוא הנפש. ודווקא איפה שהחיים באים לידי ביטוי בכל תוקפם, את זה אתה נותן לבורא. אתה יודע, יש שבטים באפריקה שעד היום הזה, הם פוצעים את הבהמה.
המסאי.
כן, המסאי. והם מערבבים את הדם שזורם משם עם קצת חלב ואוכלים. זאת אומרת, יש אצלם איזה מין תאווה להיפגש עם החיים בכל עוצמתם. ודווקא את החיים האלה אנחנו נותנים למי שנתן לנו את החיים.
זה חלב בדם אמו, או חלב בדם עצמו, כאילו זה... ומה, יש משמעות לזה שחלב וחלב הם כל כך קרובים? אמנם זה שונה כמובן.
זה שומני, שניהם הם חלקים שומניים של הבהמה, מבחינה אתימולוגית, מבחינת ההתפתחות של השפה, ייתכן מאוד שזה בא מאותו המקור.
גם זה נראה אותו...
כן, זה לבן גם.
גם לבן.
זה גם לבן.
למרות שהיום זה לא נחשב, זאת אומרת, אתה אומר לי שזה חלק איכותי, זה אצל הגויים, זה נחשב, החלב נחשב כדבר...
זה דבר, כן, דבר מלא, נרגש, אנרגטי מאוד, ומלא כולסטרול, לא מומלץ.
אז הקדוש ברוך הוא סך הכל דואג לבריאות שלנו.
גם לבריאות שלנו.
בריאות העורקים שלנו. אבל יש גם את הנושא של השיעור ודבש, מדוע אסור... האיסור בהקרבה של זה.
מעניין מאוד, כל שיעור וכל דבש לא תקטירו. יש הרבה דרשנויות ש... שהקורבן צריך להיות ללא מתיקות, כמו הרחקת החנופה וכדומה. אבל אם אנחנו מסתכלים מבחינה היסטורית, מי המציא את לחם החמץ? כן? כלומר, מאיפה זה בערב? מבחינה היסטורית, האדם המציא קודם כל את לחם המצה. כלומר, לוקחים קמח וקצת מים, ואת זה אוכלים.
ואז בטעות נשאר
חסר מת יום אתמול. ואז מישהו יום אחד החליט שצריך לתת לזה לתפוח, להכניס את זה לתנור, זה יצא יותר טעים. מי המציא את הדבר הזה? מבחינה היסטורית ידוע לנו שזה המצרים שהמציאו את זה.
המצרים
הם ממציאי החמץ והשעור. ולא עוד, אלא שגם הם היו משתמשים לפעמים בדבש בתור חומר מטפיח. כלומר, בסופו של דבר יש פה שלילה של המצריות. כשאנחנו למשל בפסח נמנעים במשך שבעת ימים מאכילת החמץ, עבור יוצאי מצרים הדבר הזה היה מובן מאליו. כלומר, לא היה צריך שום פרשנות. זה הלחם שהומצא, זאת השיטה, הטכנולוגיה שהומצאה על ידי המצרים. ואת זה אנחנו באים לשלול ביום שאנחנו יוצאים ממצרים. וכמו כן גם בעבודת הקודש...
אז אני אקשה עליך, הבנתי. כן. נניח שעשו בגלל שמזכירים מצרים, אבל גם הכבש וחלק מהחיות שאנחנו שוחטים בבית המקדש, הם סמלים מובהקים של מצרים. והנה אנחנו כן מעלים אותם לקורבן במקדש שלנו.
זה בדיוק העניין, שאנחנו לוקחים את החלק החיוני, מה שנקרא ניצוץ הקודש, שנמצא בתוך מעמקי התרבות המצרית, ויודעים לעשות את ההפרדה. כלומר, היה מקום לומר, מאחר ואנחנו משתמשים בתוך הקדושה שמצאנו בתוך מצרים, ואותה אנחנו מקריבים, אז אולי גם נביא את השעור והדבש. כן. זה בדיוק העניין, שאנחנו צריכים ללמוד לעשות הבחנות תרבותיות. מה שאנחנו הבאנו למשל מאירופה, הבאנו הרבה מאוד ערכים. האם הערכים האלה הם כולם שליליים או כולם חיוביים? אנחנו נמצאים עכשיו במין מעבדה תרבותית. יש היום מלחמת תרבות במדינת ישראל, כדי, מסביב לשאלה הזאת, מה מתוך מה שהבאנו ראוי להישמר, ומה מתוך מה שהבאנו צריך להידחות.
ולכן קשה לי התשובה שלך על השעור ודבש, כי אני בא ואומר, אוקיי, מה כל כך נורא?
יש שם גאווה.
בשעור, כאילו בגלל ההמצאה של האדם.
התפיחה. כלומר, אני כאן רואה שמשהו שהיה נמוך נהיה תופח. כלומר, יש פה איזה מין גאווה של האדם שאומר, הנה, אני לקחתי את מעשה ריבונו של עולם, ואני עכשיו שיבחתי את זה על ידי שאני מנפח את זה. ואת זה דווקא התורה באה לשלול, אני חושב
אבל ש... אבל לא אסרת עליך ביום-יום לאכול את זה.
כן, בוודאי שלא, אלא אתה צריך שנקודת המוצא שלך תהיה שביום שבו אני נולד אני אוכל מצות. אחר כך, אם אני מסוגל לענווה אמיתית, אז זה גם יכול לקדש את התרבות האנושית. אתה יודע בדיוק כמוני שהיהדות לא באה לשלול את ההתפתחות הטכנולוגית ואת הקדמה האנושית, אלא היא דורשת שהנקודת המוצא תהיה ענווה של הנברא כלפי הבורא ומתוך
עוד כך. עוד מימי מגדל בבל.
בוודאי.
עכשיו, יש פה דברים שהם, אני לא יודע אם הם שייכים למגזר המיסטי, או... אבל מה העניין הזה עם להזות את הדם שמשה... וזה דם על התנוך אוזן של של של
האור על התנוך ועל הבוהן של היד ועל הבוהן של הרגל.
נשמע, אתה יודע, קצת
אני חושב שזה מאוד מובן, זה מה שבולט. כלומר, האדם יש לו פנייה אל העולם החיצוני לו. ואנחנו פונים בפנייה, הייתי אומר, אינטלקטואלית. האוזן זה ראשית הקליטה שלנו של רשמים מבחוץ. היד זה, במיוחד הבוהן, זה מה שמאפשר את ההתקדמות שלנו, הטכנולוגית ממש, והרגל זה מה שמאפשר לנו ללכת. לכן, דווקא יש מקום לקידוש של שלושת הנקודות האלה, שבהם יש בליטה של האדם כלפי העולם החיצוני.
אבל לכן זה כל כך קשה לי, כי זה מסוג הדברים שהם כאילו, הם פרדוקס. הרי אנחנו כל כך מתנגדים לדם, לאכול את הדם, כי הדם הוא הנפש, ומזכירים את זה וזה.
כן, הפכו את האדם למזבח, אתה יודע, הרי את הדם הרי זורקים על גבי המזבח.
כן, אבל אז אוקיי, נניח אני מבין בבית המקדש שאדם הולך לקדוש ברוך הוא מתוך הזה, אבל פה אתה מורח בדם את הכהן.
כלומר, הכהן הופך להיות חלק מן המקדש. כלומר, בעוד שהאדם שמביא את הקורבן, הוא נשאר באנושיותו, ואת הקורבן הוא מביא על גבי המזבח. המזבח לוקח בשבילו את כל העבודה הפולחנית. כאן הכהן צריך לדעת שהוא בעצם לא אדם במובן הרגיל של המילה, הוא חלק מן הריהוט של המקדש. אז מקדשים אותו בדיוק כמו שמקדשים את שאר החלקים.
ואם אני אמר לך שלי זה גורם מין תחושה קצת מסוכנת, שברגע שאתה שם את, את הדם על הכהן, שזה קצת מזכיר, אתה יודע, רחמנה ליצלן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, קורבן הדם. כלומר, ברגע שאתה אתה, אתה מסמן, בעצם אתה לוקח את הדם ומשלב אותו עם הכהן החי, יש פה איזה אחד הפרשנים ראה בזה איזושהי בעיה, או שזה רק...
אבל מה שאתה כל כך חושש מקורבן אדם, הרי צריך לדעת שגם האדם מקריב את עצמו, כלומר יש איזו השתוקקות של דבקות בשם, רק שאצלנו היא מעודנת, היא הפכה, במקום להיות הקורבן הברברי של ימי הקדם, היא
הופכת...
זה הסובלימציה, בוודאי.
זאת אומרת, האדם על האוזן זה הסובלימציה, גם
מעבר... סובלימציה, כן, כן, והעילוי בעצם של הכל.
יש משמעות לזה שמשה מלביש את הקרבה הזאת? מה בעצם, מה המשמעות?
מעניין שמשה הוא זה שמלביש את הכהנים. כן, לכאורה, היא אומרת, טוב, בסדר, תתלבשו, יש לכם בגדי כהונה, תלבשו אותם
בעצמכם.
משה צריך לשים את הכובע, צריך לשים את הכותונת, מה זה הסיפור הזה? כן, אלא שהיה מקום להפריד בין תורת הכהונה לתורת משה. תורת משה היא כל כולה שכלית, תורת הכהונה כל כולה פולחנית. היה מקום לומר שמדובר בממד אחר, מנותק לגמרי של החיים, ואפשר לעבוד את השם רק דרך הפולחן. לכן, כבר כתוב בפרשת תצווה, אמר, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. כלומר, אהרון צריך להתקרב לתורת משה, לא משה צריך להתקרב אל אהרון. כמו שמשל גם מצאנו אצל הלל, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה של מי? של משה. כלומר, אהרון היה משמש כמי שמתווך בין האדם הירוד לבין תורת משה הנעלה. ולכן משה הוא זה שצריך להיות המלביש.
זאת אומרת, גם התורה מבינה שהמשיכה המיידית של, 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 של העם ישראל הפשוט, שאנחנו...
אלא גלימה.
שאינו יודע קרוא וכתוב, זה לא תקופה של, אחרי בית, של בית שני, שכבר כל ילד יהודי יודע, יודע קרוא וכתוב. אלא אנחנו מדברים על עיקרים פשוטים וזה, המשיכה המיידית היא...
אני חושב שהאדם שיודע לקרוא ולכתוב, גם כן יש לו משיכה אל הנוצץ, אל הדמיון.
כן.
היום אנשים כבר עם המקלדת, הרי למה הם פונים? הם פונים למה שנוצץ ומושך. ודווקא, אם כן, זה לא עניין של בדיוק של להיות מלומד או לא מלומד, אלא השאלה אם האדם נשלט על ידי השכל או על ידי הדמיון. ולכן, הכהונה ממלאה כאן תפקיד מאוד חשוב, של טיהור הדמיון של האדם. לא על ידי הצוות השכל מול הדמיון, אלא דמיון של קודש כאלטרנטיבה לדמיון של טומאה. ומתוך כך אפשר אחר כך להתקרב לתורה.
זה מביא אותנו, נגיד, למחשבה שאומר לנו אחר, רב נחמן מברסלב, על הקושי, שהוא מדבר על הפשוטים שבהם, על הקושי להבין, להגיע לתוך הרציונל. הוא אומר, אל תדברו על זה.
כן, אבל הצדיק, גם לפי רבי נחמן, צריך להתעסק בכל השאלות.
זה, זה, גם הזה שלה, אבל זה מתחיל, מתחיל להיות מובן לי. זאת אומרת, הכהונה של עצמה, המשמעות האמיתית שלה, שהקדוש ברוך הוא נותן, כי אני מסביר לה את זה, זה כדי לקחת את רוב האנשים, רוב האומה, שמחוברת לכוח הדמיון יותר אשר לכוח השכל, לא להעמיד את כוח הדמיון מול כוח השכל, כי זה לא יספק את האנשים, זה
גם
לא
יספק את... מול דמיון.
ולהפוך את, לקדש את הדמיון בעצם.
בדיוק, ואז הם מגיעים למדרגות נעלות של הנבואה, שגם כן
בנויה... כי הדמיון הוא מסוכן, כי הדמיון יכול לקחת אותך למקומות של מה שראינו, של עבודה זרה.
חרב פיפיות. כן, וביד הנביאים אדמה.
ועובדה, ומעניין, אז מדוע נגיד, אוקיי, בטלו הקורבנות, אבל אין לנו את הדמיון של יותר, את הדמיון הנבואי, את הדמיון, למעט, אני יודע מה, ניסיונות של רבי אברהם אבולעפיה, להגיע באופן
מלאכותי. דלדלנו, אבל אפשר לומר, זה אחד מהאתגרים של התרבות המתחדשת בארץ ישראל, זה חידוש קדושת הדמיון. הרב קוק דיבר על זה הרבה בספר אורות, על זה שאנחנו איבדנו את החוש של הדמיון, והתרחקנו מרוב שכליות, כיוון שהיינו צריכים להתרחק מהעבודה זרה, אז התרחקנו מרוב שכליות גם מן הדמיון, והתרבות המודרנית, שהיא כל כך מקדשת את הדמיון, שנותנת כל כך הרבה מקום לסובייקט, כן, היא גם באה לסייע להתחדשות התרבות הנבואית, ודווקא זיכרונה של הכהונה עוזר לנו.
אבל מצד שני, התרבות המודרנית היא מאוד מאוד, היא תרבות של ספק. לפחות המודרני, הפוסט-מודרני כבר לא, אבל התרבות המודרנית הייתה שקידשה את הנאורות, את השכל. השאלה היום, איך אנחנו יכולים היום לקדם, נניח, לקחת את הרעיונות של הפרשה של צו, ומה שמותר לנו באפשרות ההלכתית, לחבר אותנו לכוח הדמיון, באמת לתפיסה הפולחנית שלפעמים חסרה.
כן, היא גם לפעמים גם מזיקה, התפיסה הפולחנית.
אז איך עושים את זה, אתה יודע, בתוך דלת אמות של ההלכה?
כן, ייתכן שצריך לשוב גם ללימוד של הצד היותר נסתר, היותר מיסטי של היהדות. זה מתחיל להתפשט אולי בצורה נאיבית קצת היום על ידי לימודי קבלה בציבור, אבל ייתכן שיש פה גם איזו תביעה למילוי הכוח של הנפש בממדים דמיוניים אמיתיים, כגון דרך האומנות, המוזיקה, הפיסול וכדומה.
לא, זהו, אז כערב אתה אומר, אז זה שלומדים, וחלק אנחנו גם יודעים לומדים בצורה לא ראויה, אנחנו יודעים, אבל איפה הממד הפולחני, נניח היום, שכנראה חסר לאדם, שאדם מוצא, מה האפשרויות שניתנות ליהודי היום בממד הפולחני, ושוב, בתוך ההלכה, מה הוא יכול לעשות?
כן, עכשיו, ברית המילה, למשל, זה דבר מאוד חזק. תראה איך שכל היהודים כל כך שמחים כשיש טקס ברית מילה. הסנדק מתכבד להיות כמזבח, ושמקריב עליו כתורת. כלומר, יש משהו בצורה של החגיגה, של החגים, של מצוות מיוחדות, יש משהו, איזה מין ריח רחוק של הפולחן, אני דווקא בכוונה לא הייתי רוצה למצוא תחליפים. כן? כי בעצם ההשתוקקות אל חיי המקדש בדווקא, היא צריכה להישאר בטהרתה, ולא לספק משהו שיבוא במקום, ואז יאמר, המקדש, בעצם אנחנו לא צריכים את זה. כן? המקדש הוא חלק אינטגרלי גם של מתן תורה, שבסוף עשרת הדיברות נאמר, עם מזבח אדמה תעשה לי, ואחר כך בא המשכן. כל אלה הם השלמת הכלי לקבלת תורה במובן השלם והמלא של המילה, שכולל בתוכו גם את חלקי הדמיון, הרגש, אפילו הגוף של האדם בעבודת השם.
תודה רבה לרב אורי שרקי.
תודה רבה.
עד כאן התוכנית שלנו על פרשת צו. תהיה איתנו גם בפרשה הבאה. זה, עד כאן. תודה רבה.
שלום וברכה.
שלום וברכה.